נבואה, הדבר היחיד שמאפשר לנו לברר את האמת, זה השכל. אם אתה הופך את השכל לכלי עונג, אתה פוגע בכלי האחרון שנותר בידינו, כדי לברר באופן אינטלקטואלי, מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. ולכן, בעיני חז"ל, הכופר האולטימטיבי זה דווקא אפיקורס. אז כאן כתוב, הווה שקוד ללמוד תורה, אבל יחד עם זה, אתה צריך לדעת מה שתשיב לאפיקורס. יש את השאלה, למה זה חשוב? וכל אדם לומר, לא אכפת לי מאפיקורס. אפיקורס, הוא לא מקבל את התורה, בעיה שלו. וחז"ל כנראה לא הבינו ככה. חז"ל הבינו שדברי האפיקורוס הם חשובים גם לך. וזאת מדוע? משום שנשאלת השאלה, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, איפה הוא שם אותה? ואני אגלה לכם סוד, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא שם אותה בעולם. מה זה אומר שהוא שם אותה בעולם? הוא יכול היה לשים אותה בכוכב לכת אחר, או לשים את העולם במקום אחר. אבל אם הקדוש ברוך הוא שם את התורה בעולמו, אז זה סימן שתורתו היא רלוונטית לעולמו. ומה יש בעולם? בעולם יש אפיקורסות. הייתי אומר אפילו יותר מזה, האפיקורסות קדמה לתורה. כלומר, לפני שניתנה התורה, העולם יכול היה לפתח רק השקפות עולם אפיקורסיות. ולכן כשהתורה ניתנת, היא באה לעומת האפיקורסות הזאת. לכן כשאתה יודע מה להשיב לאפיקורס, אתה לא מבטל תורה, אתה ממלא אחרי הייעוד, אחד היהודים המרכזיים, שבשבילו ניתנה התורה. שבשבילו ניתנה התורה. זאת אומרת, הווה שקוד ללמוד תורה, ולכן עליך לדעת מה להשיב לאפיקורוס. זאת המשימה שלך, זה הייעוד של בעלי תורה בעולם. לדעת מה להשיב לאפיקורוס. ודע לפני מי אתה עמל. כלומר, האפיקורוס, אתה מדבר איתו בשפה של מה, אבל אתה צריך לדעת לפני מי. לפני מי? זאת אומרת, מי שנתגלה לאבותיך, ועכשיו אתה בעולם שבו הוא מפסיק להתגלות, ולכן אתה צריך לדעת מה להשיב, בתוך עולם כזה אתה צריך לדעת לפני מי אתה עמל. שמה תאמר בשביל מה לכל זה? כאן באה איזה סיומת אינטרסנטית לכאורה. ונאמנו, בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אז מה, זה הכל בא להגיד, ההפך ממה שאמר אנטיגנוס שסוחו, אל תהיו כעבדים המשמשים על מנת, את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהיו מואר השמיים עליכם. הנה, רבי אלעזר בן ערך, לכאורה, בא להרוס לנו את זה. ונאמנו, בעל מלאכתך. הכוונה, לא באים עכשיו לפתות אותך לעסוק בתורה או להשיב לאפיקורוס כדי שיהיה לך שכר. אלא כדי שתדע שלמה שאתה עושה יש משמעות. אם יש שכר, זה סימן שיש משמעות. לא שאתה מחפש את השכר. רבי אלעזר בן ערך לא אמר לנו, עשה למען השכר, עבוד את הרב על מנת לקבל פרס. את זה הוא לא אמר, רבי אלעזר בן ערך. מה שכן, רבי אלעזר בן ערך אומר לך, נאמן הוא. כלומר, תדע לך שהפעולה שאתה עושה היא בעלת משמעות, כי הקדוש ברוך הוא נאמן, שם אותך בעולם כדי שתהיה שקוד ללמוד תורה ושתדע מה להשיב לאפיקורוס. עם המשנה הזאת סיימנו את דברי חמשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, שעליהם אמר רבי יוחנן בן זכאי את התכונה האישית של כל אחד, הוא היה מונה שפחם, ואחר כך כל אחד אמר מהי הדרך הטובה שהתבק באדם, אחר כך מה הדרך הרעה שהתרחק ממנה האדם, ואחר כך כל אחד אמר שלושה דברים. כך שאנחנו מבינים שכדי לעמוד על תורתם של תנאים, אנחנו זקוקים לארבעה יסודות. יסוד שנוגע לעצמות האישיות, כן, מהו שפחם, אחר כך מה היסוד החיובי שעולה ממשנתם, מה היסוד השלילי שעולה ממשנתם. ומתוך כך, מה ההדרכה המעשית של כל אחד ואחד. זה סוף משנה י"ד. כאן מופיעה משנה נוספת, רבי טרפון. רבי טרפון הוא לא מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, הוא שני דורות אחרי תלמידיו, והוא מוסיף דברים שלפניכן לא אמרו. נשאלת השאלה, מה אנו עונים לאפיקורוס? התשובה היא דעת. כן, הוא צריך דעת. והדעת, את זה אתה צריך בעצמך ללמוד, ותוכל להשיב לאפיקורוס. כן. יש שני מיני אפיקורסות, כן, יעוין בתורה פי דלת בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, על שני סוגי אפיקורסות, אפיקורסות שבאה מן החלל הפנוי, והאפיקורסות שבאה משבירת הכלים, ומהי האסטרטגיה, כיצד מתמודדים עם זה ועם זה. אני ממליץ לך, אתה השואל היקר, לעיין בספרי הקדוש דעה צלולה, שם יש מאמר על הפוסט-מודרניזם בעיניים יהודיות, ושם יש התייחסות לשאלה שלך, איך משיבים לאפיקורס. וגם, באופן כללי, על מלחמות אמונות ודעות, מומלץ לקרוא באורות עמוד קוף קפטט עד קוף למד א'. זה המאמר הנקרא למלחמת האמונות והדעות. נו, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת לרבי טרפון. רבי טרפון אומר היום קצר. אז מה יום קצר? היום זה מהזריחה ועד השקיעה, זאת אומרת הוא קצר. לפעמים היום הוא קצר, לפעמים הוא ארוך. והמלאכה מרובה. אגב, אז מה זה היום הקצר? היום הקצר זה כנראה התקופה שבה חי רבי טרפון. הוא חי בתקופה של מלחמת בר כוכבא ואילך, שמרגישים שאם לא נעשה פעולה עכשיו להביא גאולה, זה יידחה להרבה זמן. וכך היה באמת. רבי טרפון אומר היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. טוב, על מה מדובר כאן? יש בשבוע היהודי, יש יום אחד שהוא יותר קצר משאר הימים. זה יום שישי. יום שישי במיוחד אחרי הצהריים, כשמתקרב יום השבת, היום נהיה יותר ויותר קצר, והמלאכה בו יותר ויותר מרובה. היום קצר והמלאכה מרובה. והפועלים עצלים. הפועלים מביאים את השבת, והשכר הרבה, שכר הרבה זה הסעודה של שבת, ובעל הבית דוחק, זה הקדוש ברוך הוא, או בעל הבית שמנהל את המטבח. אבל מה זה אכפת לנו כל הדברים האלה? צריך לראות את זה במסגרת יותר כוללת. המסגרת היותר כוללת זה התפיסה העברית של ההיסטוריה. ההיסטוריה, כך אומר התלמוד במסכת סנהדרין, מסתרת לאורך, המשימה ההיסטורית, מסתרת לאורך 6,000 שנה. כן, שית אלפי שנה ועמה. זאת אומרת, יש לנו 6,000 שנה כדי להצליח. בתוך ה-6,000 שנה האלה, צריך להביא את המשיח, צריך לסדר את הכל, ואז נוכל להתחיל סוף סוף היסטוריה ארוכה מאוד, מאושרת, ללא כל הצרות שקדמו. וכל אחד מ-6,000 שנה האלה, הוא מכוון כנגד אחד מן הימים של השבוע. האלף השישי הוא המכוון כנגד היום השישי. הנה, אנחנו בתוך האלף השישי. שנת 5,080, אנחנו כבר אחרי הצהריים, ואנחנו מרגישים שקדושת השבת של העולם העתידי הולכת ודוחקת בנו. היום קצר, המלאכה מרובה, המאורעות של הדורות האחרונים, הם כאילו האצה מטריפה של כל התהליך ההיסטורי, הן מבחינה דמוגרפית, טכנולוגית, מדעית, פוליטית, שתי מלחמות עולם, שואה, הקמת המדינה. באמת, זה תוך זמן קצר נדחסו הרבה מאוד מאורעות ששינו את פניה של האנושות מן הקצה אל הקצה. אז על זה נאמר היום קצר, המלאכה מרובה. בעל הבית, הקדוש ברוך הוא דוחק, כי הוא רוצה להיפגש עמנו. תזאי. המשנה האחרונה של הפרק, הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור. אגב, יש לציין שרבי טרפון, כשהוא מדבר על מלאכה, הוא יודע על מה הוא מדבר. הוא היה אדם עשיר מאוד, והיו לו 1,000 קרמים, ו-1,000 אוניות. כלומר, אדם מאוד מאוד עשיר. העושר הזה הוא לא כל כך נהנה ממנו, כיוון שהוא היה עוסק בתורה יומם ולילה, ואחרים היו עושים בשבילו את כל העבודה. אבל הוא יודע מה זה המלאכה המרובה. המלאכה המרובה כפשוטו אצלו, הוא מכיר את המושג הזה. כמובן הוא לא בא לספר לנו את החיים שלו, הוא בא לומר שמהחיים שלו הוא למד הרבה דברים שנוגעים למבנה של העולם בכלל. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור. כלומר, בסופו של דבר, המלאכה היא תיגמר במהלך ההיסטוריה בכלל. אבל אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. שמה תאמר, כיוון שהתהליך ההיסטורי הכולל, הוא לא בידי האדם, אלא בידי מי שמנהיג את ההיסטוריה ברוך הוא, אז אולי לא נעשה כלום. על זה נאמר, אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. וכאן יכול השואל לשאול בצדק, למה? למה שאני לא אבטל ממנה? הרי אם ממילא הקדוש ברוך הוא סידר שבסוף הכל יהיה טוב, אז למה לי להתאמץ? התשובה היא שאם אתה מתאמץ, אתה חוסך שני דברים. א', זמן, ב', ייסורים. ככל שאנחנו עושים יותר, כך יש יותר, כלומר התהליך מהיר יותר ועם פחות צרות. לכן הוא אומר, אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם למד את התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. מה זה דע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? מה זה מתן שכרן? תגיד לי, שכרם, מתן שכרם, שכר זה מה שמגיע, מתן זה מעבר למה שמגיע. כי ברגע שאדם נפגש עם התוכן האלוהי, הוא מקבל פי כמה וכמה מיכולת הקיבולת שלו. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח יתר כדי לשאת את הברכה שלו. שעל זה נאמר, והריקותי לכם ברכה עד בלי. כלומר, מצד יכולת הקיבול שלי, הקיבולת הטבעית שלי, אני יכול לקבל עד כמות מסוימת של שכר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו שכר עד בלי די, ולכן הוא מגדיל את הכלים שלנו, וזה מה שנקרא מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. עד כאן הפרק השני של מסכת אבות. למה הכוונה ברגע, רגע, מישהו שואל פה בצ'אט שאלה יפה, מה הכוונה במלאכה? מלאכה זה מלשון שליחות, מלאך הוא שליח. כלומר, אנחנו בעולם הזה כדי לשנות את העולם. העולם איננו צריך לעמוד על עומדו, ולכן אנחנו פה כשליחים לשנות אותו ולעשות אותו טוב יותר. יש בתלמוד במסכת שבת, שרבן גמליאל אומר, עתידה אישה שתלד בכל יום. אז התלמיד שמע לגלג עליו, אמר, אין כל חדש תחת השמש. אמר לו, כן, אבל יש תרנגולות שיולדות בכל יום. זאת אומרת, הציפייה של, של אנשי המעלה בישראל ובעולם, היא לראות את העולם העתידי כעולם טוב יותר, שבו כל הצרות שאנחנו מכירים, ובכלל זה צער הלידה וההיריון, כל הדברים האלה יתבררו כזמניים, ואנחנו נחיה בעולם נחמד וטוב לאללה. עד כאן הפרק השני. מכאן ואילך מתחיל הפרק השלישי, זאת הזדמנות להתחיל אותו. אבל אני חושב שכדאי לנצל את ההפסקה הזאת, בין פרק ב' לפרק ג', כדי שאני אספיק למלא לעצמי כוס מים, להתראות. רק שנייה. תודה על הסבלנות. ועל ההבנה של מה זה אתיקה מקצועית. ובכן, רבותיי, אנחנו עכשיו פותחים בזאת את פרק ג' של מסכת אבות. כן, פרק א' תיאר לנו את התפתחות המוסר מראשית ימי משה ועד ימי רבן שמעון בן גמליאל. הפרק השני דיבר על רבי, שבא אחרי רבן שמעון גמליאל, ומתוך כך גם חזר אל הדורות הראשונים, להילל וגם לרבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו. מתוך כך עכשיו, ואנחנו בעצם סיימנו את התקופה הזאת. עכשיו אנחנו חוזרים לאנשים קדומים, שבית המדרש שלהם עמד לפני עצמו, לא כחלק מן השלשלת, אפשר לומר. אחד מהם, עקביה בן מהללאל. עקביה בן מהללאל אומר, אני יודע שזה מזכיר לחלק מאיתנו הלוויות, אבל זה גם מזכיר לנו את מסרת אבות. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים. מה זה הסתכל? התבונן. כן? הסתכל, כלומר, רק לא נאמר תראה, אלא נאמר להסתכל. יש את זה בין ראייה לבין הסתכלות. ראייה זה כללי, הסתכלות זה מפורט. הסתכל בשביל הדברים, ואין אתה בא לידי העבירה. דע, מאין באת. זה דבר אחד. שתיים, ולאן אתה הולך? שלוש, לפני מי אתה עתיד לידי דין וחשבון? מאין באת מטיפס רוחה? ארבע. ולאן אתה הולך? למקום עפר עם אבית עולה? חמש. ולפני מי אתה עתיד לידי דין וחשבון? מלך ולפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא? שש. כן, הרי שלושת השאלות, מאין באת, לאן אתה הולך ולפני מי, חזרו על עצמן. אז משמע שיש פה שש שאלות. יש שישה עניינים שאתה צריך להתבונן בהם. והנה, עקביה אמר לנו, להסתכל בשלושה דברים. אלא שצריך להבין שעקביה בן מהללאל אומר, תמיד תסתכל רק בשלושה דברים. או בשלושת הדברים הראשונים, או בשלושת הדברים האחרונים. שלושת הדברים הראשונים, מאין באת, לאן אתה הולך, זה לא מה שכתוב בהמשך, מטיפס רוחה ולמקום העפר יבוא מתולע. זה משהו אחר לגמרי. מאין באת? אם אדם יודע מאין הוא בא, הוא גם יודע לאן הוא הולך. את זה אמר המלאך להגר. כן, כתוב, ותעניה שרי, ותברח מפניה. וימצאה, מלאך השם על העין בדרך שוב. ויאמר, מלאך השם, הגר, שפחת שרי, מאין תבואי, ואנה תלך. כלומר, את יכולה ללכת לאן שאת רוצה, אבל את לא יכולה ללכת בלי לדעת מאין את באה. מה הדבר שאת בורחת ממנו? ותאמר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. כלומר, בסופו של דבר, צריך להכיר ששרי היא הגבירה. ברגע שהגר הבינה ששרי היא הגבירה, אז היא גם הבינה את המשך דברי המלאך, שאמר לה, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. ורק אחר כך, הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב, והינך הרב יולדת בן, וקרא שמו ישמעאל, קרא השם אל עונייך. זאת אומרת, אם אדם מנסה להתכחש למקור שלו, אז הזהות שלו איננה ברורה. מי שזהותו איננה ברורה, הוא תמיד מנסה להתכחש לזהותו האמיתית, והוא מנסה לקבור אותה מתחת לשטיח. ולכן גם הוא לא יכול להצליח בלאן הוא הולך. לכן אומר לך, עקביה בן מהללאל, קודם כל תדע מאין באת. אם תדע מאין באת, יש לך גם משמעות של לאן אתה הולך. שם תהיה גם ההצלחה שלך, כמו שגם הייתה הצלחה של הגר, שהרבה הרבה תזרח ולא יספר מרוב, רק מתוך ההכרה של שובי אל גבירתך ויתעני תחת ידיה. ייתכן מאוד גם שיש פה רמז למפעל, שצריך בבוא הזמן לערוך האסלאם. האסלאם מתכחש לכך שהוא דת בת של היהדות, אלא הוא חושב שהוא עומד בפני עצמו. כך שזה מאוד דומה להגר שבורחת מפני הגברת. ברגע שהאסלאם יכיר את עצמו בתור משהו באמת, דהיינו ענף נספח נגזרת של היהדות, מתוך כך הוא ישוב אל גבירתו ויתענה, ומתוך כך יצליח. זאת תוכנית שלמה שאינני יודע מי מבין המוסלמים היום מסוגל להכיל אותה, להכיל את המשימה הזאת, אבל אי אפשר גם להסתיר את האמת. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי העבירה, דע מאין באת. מה התשובה לשאלה של מאין באת? התשובה היא, אני באתי מאין, מאין סוף. כלומר, בתור נשמה, אני בעצם נגזרת של אור אין סוף. ולכן יש בקרבי געגועים עצומים אל המקור שממנו באתי. זה מה שאומרים חז"ל על הנפש, שהיא בת מלך. בת מלך שנישאה לכפרי. אבל גם כשהיא נישאת לכפרי, והכפרי משרת אותה בכל מה שהוא יכול, עדיין אין היא באה לידי סיפוקה, משום שהיא בת מלך. אז גם פה הוא אומר, דה מאין באתה, נאמר על הנשמה, היא באה מאין. ולאן אתה הולך? מה זה אין? יש גורסים, יש בכתבי יד, שכתוב ולאין אתה הולך. כלומר, באת מאין, אתה חוזר לאין. זה מצד הנשמה. אבל גם אם ניקח את המילה אין, אין פירושו מקום, כיוון יותר נכון, עד אנה. וזה מסביר לנו את המילה הפשוטה כל כך, אני. מה זה אני? אני זה האן שלי, המקום שבו אני עומד. אפשר לומר, הייעוד שלי מגדיר את עצמי, כלומר את האני. אז אם אתה מבין שבאת מאין ואתה חוזר אל האין, אז אתה גם יודע לפני מי. אתה עתיד לדין וחשבון. מה זה לפני מי? לפני מי שברעך. כן, כמו שראינו בדברי הלל, שאמר, אם העין הוא האני שלי, אז יש מי שהוא מולי. כן, אם אין אני לי, מי לי. לעומת זה, כאשר האני שלי עומד בפני עצמו, אז אני הופך להיות אובייקט. כשאני לעצמי, מה אני? אני הופך להיות משהו במקום להיות מישהו. וזה בעצם מה שאומר כאן הקביעה בן מהללל. אם אתה יודע מאין באת, אתה יודע לאן אתה הולך. מתוך כך יש לך עם מי להיפגש, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אם אני עוצר כאן, אפשר לומר שהמשנה עד עכשיו מדברת מתוך עידוד או התעוררות של אהבה. כן? כלומר, אם אתה בא מן האינסוף, יש לך געגוע אל האינסוף, אפשר לומר, התנועה הנפשית שזה מחייב היא תנועה של אהבה, של געגוע, מעין שיר השירים, חולת אהבה אני. אבל מה נעשה אם האדם איננו בדרגה הזאת של התמלאות מכוח הנשמה? הוא נשלט על ידי הטבע, על ידי הגוף. אז עבודתו כבר איננה עבודה מאהבה, עבודתו היא אהבה מיראה. ועל הגוף, או על הטבע החומרי של האדם, נאמרו שלושת השאלות הנוספות של הקביעה בן מהללל, דה, מאין באת, מטיפה סרוחה. מי בא מטיפה סרוחה? לא הנשמה, הגוף. ולאן אתה הולך אל מקום, או למקום עפר עם מוות עולה? מי הולך למקום עפר? לא הנשמה, הגוף. ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? אז זה כבר לא מול אביך שבשמיים, אלא, וגם לא מול האינסוף, אלא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כוונה מי שאתה לא יכול להימלט ממנו, הוא המלך על כל המלכים. כיוון שהוא מלך על כל המלכים, אתה לא יכול להימלט מדינו. אז כך ששלושת השאלות הראשונות של הקביעה, הן בנויות על עבודה מאהבה, בעוד ששלושת השאלות האחרונות בנויות על עבודה מיראה. משנה ב', כן, פרק ג', משנה ב'. רבי חנינה, סגן הכהנים. מי זה רבי חנינה, סגן הכהנים? לכהן הגדול היה תמיד סגן. כן? הסגן זה מי שמחליף אותו במידה והראה לו טומאה, באופן שהוא לא יכול לשמש בקודש, ובפרט ביום הכיפורים. אין הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו, ורבי חנינה היה סגן של מספר כהנים, הוא בעצמו היה כהן, יכול היה לשמש ככהן גדול, אם הדבר הזה היה נצרח, זה לא קרה, אבל הוא היה סגן של הכהנים, והוא עוד שירת במקדש לפי זה. רבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. שילמלא מוראה, איש את רעהו, חיים בלאו, או חיים בלאו. טוב, זו אמירה מאוד פסימית. כלומר, בעצם מה אומר לנו רבי חנינה סגן הכהנים? שעדיף שלטון אפילו עריץ וקשה, מאשר אנרכיה. על איזה שלטון מדבר רבי חנינה סגן הכהנים, כשהוא אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות? הוא מתכוון בפשטות למי ששלט אז בארץ יהודה, הכוונה לרומאים. הרומאים קיימו מלכות מאוד מאוד אכזרית, מאוד מאוד פורמליסטית, ומאוד לא סימפתית עבור ישראל. עד כדי כך שכשחזל אומרים מלכות הרשעה, הם מתכוונים תמיד לרומא. ואף על פי כן, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, עדיף מצב של רודנות, של עריצות, מאשר מצב שבו אנשים הורגים אחד את השני בלי הבחנה, כשאין שלטון מרכזי. הווה מתפלל בשלומה של מלכות. יש לזה מקור כבר בדברי הנביא ירמיהו. ירמיהו הדריך את הגולים לבבל, להתפלל בעד העיר אשר הוגלו שמה. ולכן גם במהלך ההיסטוריה, היהודים היו תמיד מתפללים לשלומו של המלך. בכל הסידורים הישנים אתם תראו שלפני הכנסת ספר תורה יש תפילה לשלומה של המלכות, בדרך כלל מה שהנוסח הקדום זה הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים, הפוצה דוד עבדו מחרב רעה, הוא יברך את אדוננו הדוכס או המלך או הרוזן, לא שנה מה, ובימיו תיוושע יהודה וירושלים תשכון לבטח. אם נשים לב, התפילה הזאת היא תפילה עם רמז גם לביקורת. הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים, יש המשך לפסוק, הנותן תשועה למלכים, הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה, פצני והצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב, ומינם ימין שקר. כך שיכול להיות גם שאמירת הברכה הזאת למלך, כללה בתוכה גם את הטרוניה שלנו, כלפי המלכים הרשעים. יחד עם זאת, אפשר לומר שברכת המלך הייתה רק כדי לצאת ידי חובת השלטון. הרי כאן רבי חנינא וגם ירמיהו הנביא אומרים במפורש שצריך להתפלל בשלומה של מלכות. רק שנייה. לא, אני באמצע שיעור. כן. רק שנייה. הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שילמלא, אז למה צריך להתפלל בשלומה של מלכות? אפשר להגיד שזה משהו טכני, כן? כי אם לא יהרגו אחד את השני, אין, ילמלא מורה איש את רעהו חיים בלעו. אבל אפשר גם להבין את זה אחרת. ילמלא שבתוך המלכות נמצאת מלכות השם. כן? הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוך הפוליטיקה. זה מצאנו למשל, שבמגילת אסתר כשכתוב המלך, אז חז"ל אומרים זה מלכו של עולם, כי אומר המהר"ל, עם הגלות כיסא המלכות של הקדוש ברוך הוא עובר מירושלים לשכון בבית מלכותו של אחשוורוש, שנאמר ושמתי כיסאי באלם והעבדתי משם מלך ושרים. כך שהתפילה למען שלום המלכות איננה תפילה סתמית, היא תפילה שיש לה משמעות אלוהית, אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא משכין את שכינתו גם אצל המלך הרשע, הגוי, זה דרך הנהגתו את העולם. לכן, זה לא רק שלא יהרגו אחד את השני, אלא, אז מה זה רוצה רבי חנינא לומר? רבי חנינא אומר, תשים לב שאלמלא מורה איש את רעהו חיים בלעו, וזה סממן לערכה העצמי של המלכות. האם הוא מדבר על מדינה של יהודים, או על מדינה בה יהודים נמצאים במדינת גויים, וזקוקים להגנה מפני הגויים? הרי זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כל הזמן, הוא מדבר על השלטון הרומי. אז תמיד אנחנו זקוקים שיהיה מלך, לא משנה מאיפה, אבל עדיף המצב הזה של מלכות אפילו קשה ואכזרית, מאשר היעדר מלכות בכלל, כי אז כל בני אדם הופכים להיות חיות טרף. היה פילוסוף אירי בשם הובס, תומאס הובס. הוא גם כן חזר על הרעיון הזה של רבי חנינא סגן הכהנים, שצריך להאריך את המלכות מצד שבלעדיה אנשים היו הורגים אחד את השני, והוא מביא גם ראיה. הוא אומר שהרי אנחנו רואים שהמלכויות אין להם מלכות על גבם, והמלכויות בולעות אחת את השנייה. כי להן אין מורה מלכות. זה היה לפני שחשבו על הרעיון של משפט בינלאומי שיסדיר את מערכות היחסים בין המלכויות. אבל בכל מקרה, יש כאן אמירה פסימית, שבני אדם הם חיות טרף. ולכן בני אדם המציאו את מוסד המלכות, על מנת להסדיר את הפראיות של האדם, באופן שתהיה לפחות ממוסדת. יש בבראשית רבה, על הפסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, מה זה הוו של והנה? כן? אז אומר המדרש כך, הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. והנה טוב מאוד, זו מלכות רומאים. ועל זה שואל המדרש, מלכות רומאים טובה? טוב מאוד היא? עטמאה, הרי זה לא יכול להיות שאנחנו נאמר על מלכות הרשעה את הביטוי טוב מאוד. ועונה המדרש, אין, משום שדורשת דיכיון של בריאות. דיכיון הכוונה משפט. כלומר, המלכות הרומאית, עם כל רשעותה, היא זו שאימצה את הרעיון של המשפט, או תורת המשפט. תורת המשפט קובעת שאפשר אמנם להשלים עם זה שהאדם הוא חיית טרף, אבל זה צריך להיות על פי החוק. וזה עצמו הופך אותה לטוב מאוד. זה טוב מאוד ביחס להיעדר כל תורת משפט אצל האומות. עבור עם ישראל זה לא מספיק, זה מלכות הרשע. אבל עבור אומות העולם, אז מלכות אדום טוב מאוד היא. יש למשל דוגמה לדבר הזה. יש חוק רומאי שאם אדם מחזיק בקרקע 3 שנים, אז הקרקע, ואין תביעה משפטית נגדו, הקרקע הוא שלו. למה הרומאים עשו את החוק המוזר הזה? פשוט הם היו כובשים ארצות. וכאשר הם היו כובשים ארצות, הם היו צריכים אחר כך לתת משכורת, איזה מענק לחיילים. עכשיו, איזה מענק נותנים לחיילים? פיסות קרקע. מאיפה יקחו פיסות קרקע? מן העמים הנכבשים. הבעיה היא שהעמים הנכבשים יש להם בעלות על הקרקע. אבל אם במשך 3 שנים אין תביעה משפטית, זה לא בעיה כל כך גדולה עבור חייל רומאי לשעבר למנוע מבעל הבית לגשת לבית המשפט. אחרי 3 שנים, אומר בית המשפט, זה של החייל. כן? זה ההפך הגמור מהמושג של חזקת קרקעות ביהדות. אצלנו, אם יש מה שנקרא חזקה עם טענה, כלומר, אני טוען שהקרקע הוא שלי, שקיבלתי אותו בירושה או שקניתי אותו, ואז, מישהו בא אחרי 3 שנים וטוען שזה היה שלו, אני אומר, לא, לא נכון. יכולת לתבוע אותי במשך 3 שנים ולא עשית זאת. אז חזקה כזאת היא מועילה כראיה, אבל צריכה להיות מה שנקרא טענה לגבי החזקה. לעומת זה, המשפט הרומי שמקבל חזקה בלי טענה. כלומר, ישאלו את החייל הרומאי, תגיד, זה שלך היה? לא, זה לא היה שלי. ירשת את זה? לא, לא ירשתי. קנית? לא קניתי. אבל 3 שנים לא אמרו לי כלום, אז זה שלי. זה שוק של שוד וחמאס. אלא מה? שעדיין יש פה איזו החלטה שזה צריך לעבור דרך עקרונות משפטיים. במובן הזה אפשר לומר שהמשפט הרומי הוא טוב מאוד. מבחינה זו, אומר רבי חנינא סגן הכהנים, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. אולי נוסיף עוד משהו, מה זה שלומה של מלכות? שלומה של מלכות, שהמלכות הרי יש לה שתי אפשרויות, או לעשות מלחמה או לעשות שלום. אתה צריך להתפלל שהמדיניות של המלכות תהיה כזו, שהיא תביא לשלום ולא למלחמה. זה דברי רבי חנינא סגן הכהנים. טוב. אחר כך אנחנו ניגשים לדברים יותר רחבים על מה שנקרא פורום. מהו הקורום הנדרש כדי שתשרה שכינה? 2 אנשים, 3 אנשים, 10 אנשים. הדברים האלה הם דיון בפני עצמו, וכיוון שלמדנו כבר הרבה, בזאת אנחנו נעצור את השיעור להיום. שלום לכולם, כל טוב.